סל הדוגמריסטנות לדבר על הצד הפולקלוריסטי וההיסטורי של הבאר. העובדה הזאת כמובן נעוצה במציאות של הזמנים הקדומים, כשבאר בדרך כלל מחוץ לעיר בגלל הצדדים הביטחוניים והבאר וכו' וכו', כל מיני כללים היסטוריים וטופוגרפיים של מקומה של הבאר, ומסביב לבאר מתרקמים הווי, פולקלור, ומתוך כך מה שאנחנו מכירים סיפורים במקרא על חפירת בארות, מריבה מסביב לבארות. הגמרא בתענית ח' כשהיא רומזת לצד העדות, רש"י הביא שם בשם הערוך על איזה סיפור עם חולדה ועם באר ועם עדות, יש לזה גם את הסממן. המערב בנתיבות עולם דן בסיפור הזה עם המשמעויות שיש לזה, אבל זה רק עדות שאותם דברים שאנחנו מכירים מהספרות העולמית על הבאר ומה שהתרקם מסביב לבאר, הם עדות פשוט לעובדות בשטח, בכפר ואפילו בעיר היותר מתרחבת. מסביב לבאר הזאת קמה יצירה גדולה בהמון שטחים. זוהי כמובן העובדה הממשית שמסביב לה אתה יכול לדון מה אנחנו יודעים, מה התורה מרחיבה כל כך לספר על חפירת הבארות של האבות ועל המאבקים מסביב לחפירה הזאת. שוב, אני רק רומז לדברים שהיה לנו הזדמנות בשנים קודמות לדבר. אברהם חופר ונאבק על בארות עם הסיפור של השכנים מסביב, יצחק נאבק וחופר בארות, יעקב מוצא באר כבר בלי בארות, בלי חפירות, בלי מאבקים, בלי מיצר. אני רק רוצה לרמוד שהיסודות הללו של באר הם מציאות שמסביב לה התרקמה יצירה גדולה. אנחנו מכירים את המושג של הבאר בתורה. הן בואה של הבאר והן העלמה. מרים, זכותה של מרים שעמדה. אבל יש אצלנו בפרשה שירה מסביב לבאר הזאת. ולמעשה, כשאנחנו מחפשים אחר העיתוי או חלוקת הזמנים בפרשה, אפשר לגלות שלמעשה כאן עוברת פרשת המים. 40 שנות הנידודים מסתיימים. שאלה בתור שאלה, שלא נגענו בה בשבוע שעבר, גם עכשיו לא נעסוק בה, מתי עירה הפרשה של קורח? האם קורח עולה על גלי ההתמרמרות של העם כתוצאה מהגזירה של המרגלים? בתורה לא כתוב מתי זה הדבר הזה עירה. האם זה עירה באחת מן המסעות? הרי יש לנו הנחה שהדיבור פרש ממשה כל 38 השנה כשישראל היו בנידוי, ואנחנו יודעים שהיו גילויים. מתי היה הדבר הזה? זה בעיה בפני עצמה. אבל שחלקה האחרון של פרשתנו הוא הכנה לכניסה לארץ, זה פשוט גם מן העובדות, וכאן מקבלת הבאר משמעות חדשה. הבאר הפכה בפרשה שלנו להיות לא רק עובדה פיזית פשוטה של צורך של להשקות לציבור, בהזדמנות להראות איך הנהגת ציבור גם היא מקופלת כאן. יש מקום אחד בחז"ל, הבאר בזכותה של מרים. מתה מרים, נסתלקה הבאר. ואז התחיל הסיפור עם משה ואהרון ובני מריבי, היה לא האמנתם לי. מה היה? מרים נפטרה. אז משה ואהרון ישבו שבעה על אחותם. אז הם הזניחו צורכי ציבור, אז לא היה מים. אז התגלגל הדבר עם כל הסיפור הזה, עם מי מריבה, כדי ללמד אותנו לקח, שכשעוסקים בצורכי ציבור וכך היא הלכה פסוקה, אז האבל הפרטי נדחה. ומכיוון שכנראה הם לא היו מודעים מספיק לדבר הזה, אז קרה מה שקרה. הכל הם עובדות היסטוריות של סוף הנדודים במדבר. אבל השאלה היא כמובן, מה טיבה של השירה הזאת? אם אותה שירה שבפרשתנו בעל הגילוי הראשוני, הייתה השירה צריכה לבוא בראשית הגילוי של הבאר. שאלה נוספת, אנחנו מכירים עוד איזה שירה מסביב למים, והיא שירת הים, ואפשר כמובן להראות גם על מכנה משותף לשוני. אז כמה קולמוסים מסתברים מסביב למושג אז ישיר משה, איזו בחינה של אז, מה קרה עם אז, כמה דברים דיבו. אז לא מילה סתם, אלא זו מילת מפתח. אז ישיר וכמה מסביב ליוד של הישיר. ואז ישיר משה ובני ישראל מחלוקת תנאים וסוטה, איך זה עבד שם? אם זה כגדול המקה את הקטן, אם משה היה החזן וישראל היו המקהלה שלו, אם אמרו כמו בהלל, אחד אומר וחוזרים על כאן, זה היה פסמון חוזר. בכל מקרה, השיתוף הזה של ישיר משה ובני ישראל העסיק את חז"ל. ופה, אז ישיר ישראל ואין משה בכלל. איפה הוא? מה קרה? עצם ההשוואה בין שתי השירות, הניבים המשותפים, הם מחייבים אותנו אכן לשאול מה ההבדל ביניהם. גם מבחינה גרפית, שירת הים יש לה כללים, אריח על גבי לבנה, עם כל הסיפורים, העבודה מיוחדת בתורה. ואילו פה שירת הבאר היא בצורה כתובה, בצורה פרוזאית, כשהיא בשורה מתמשרת בזה אחרי זה, ואין לה אפילו את הסממן החיצוני של זה. וכמה מהשאלות עסק רש"י כדרכו. השירה הזאת נאמרה בסוף ה-40, והבאר ניתנה להם בתחילת ה-40, שהרי ליוותה אותם כל הזמן. ומה ראה לכתוב כאן? זה קושיה בפשט. ורש"י על פי דרכו דרש מה שדרש בהבנת הדבר. כמה פסוקים אחרי זה כתב רש"י, ולמה לא נזכר משה בשירה זו? לפי שלקה על ידי הבאר, ולכן לא רצו להזכיר אותו בזה. על כל פנים, זה המקור של ההגות של השפת אמת שרקם מסביב לענייני הבאר. בעקבות דברי רש"י שמקורם בתנחום הכתב בעל שפת אמת. השירה היה צריך להיות בתחילת הבאר שניתן להם. אבל העניין הוא, על פי ביאור הפסוק, באר חפרו השרים. וכאן אנחנו נעשים כבר לעניינים יותר תוכניים בשירה. באר חפרו השרים, קרוע נדיבי עם. אז יש פה איזה כפילות א', בין המושגים, בין החפירה לבין הקריאה, ב', בין השרים לבין נדיבי העם. האם זה סתם מילים נרדפות, או שיש לכל אחד מושג בפני עצמו? אז הוא פירש כך. באר חפרו השרים פירוש שהתחלת פתיחת מקור הקדושה היה על ידי אנשים גדולים. כשהולכים במדבר צחיח, כשהולכים ואין סימן ואף אחד לא עשה שם עוד פעולה חלוצית, אז צריכים את השרים, צריכים את הגדולים, צריכים אלה שהם את הדרך הראשונה. התחלת פתיחת מקור הקדושה, וכאן כמובן הוא העביר את מושג הבאר מן הבחינה הפיזית לבחינות הרוחניות הגדולות יותר, ויש לנו ראייה שהם גדול יותר, אמרו על זה שירה, על ידי אנשים גדולים. קראו הנביאי עם, הם גם אנשים פשוטים. תמיד אנחנו מפרשים נביאי עם במובן של אנשים מורמים מעם. והוא אמר בצורה חסידית מובהקת. עם עממיים, אנשים פשוטים. אבל יש להם כוח נדיבות. יש להם נדיבות הלב. הם בעצמם אולי לא מודעים לתפקידים שמוטלים עליהם, או הם לא מסוגלים ליטול עליהם תפקידים. אבל יש להם רצון. יש להם התנדבות שבלב. נדיבי עם, היינו אומרים בשבילנו, נדיבים עממיים. אנשים פשוטים שיש בהם רק הנדיבות והרצון. הוא רצון התשוקה לעבודת הבורא יתברך. נו, אז הם מסתובבים עם המון נדיבות, הם מסתובבים עם המון רצון טוב, אבל אין להם איפה להריק את זה. אין להם איזה אתגר שבו לעשות את הדבר הזה. מה קורה? באים עשרים, ועל ידי שנפתח בגדולים, כיוון שבערך הפרוע עשרים, את הפעולה החלוצית הראשונה, את הכיוון, את צלילת הדרך, אין יכולים לעשות אנשים פשוטים. אבל אם מראים להם את הכיוון, אם חורצים את החריף, אם מראים איך זה צריך ללכת, אז יכולים לבוא העממיים האלה עם התנדבות הלב. שם התנדבות הלב זה יקר מאוד, שם אפשר איתו לעבוד. ועל ידי שנפתח בגדולים, יכולים הפשוטים גם כן למצוא אחר כך השייך להם. זה כמובן מאמר נוסף שהוא לא נכנס לזה. הוא ודאי להתכוון למחוקק במשענותם, בדרשת חזר שרש"י הביא, שכל אחד מן הנשיאים משך מן הבאר באמצעות המטה, הוא משך מן המרכז אל האוהל. רואי זה לא אמר? יש מרכזייה, יש נקודה אחת משותפת לכלל ישראל, אבל מן הבאר הזה צריך כל אחד לקחת את המידה שלו, הוא צריך לקחת את המתאים לו, והנשיא האופייני לשבט הזה יודע באמצעות המטה, יודע לכוון את הדרך הנכונה והאמיתית שתבוא מן המרכז אל הכלים המיוחדים שלך. זה רמוז גם כן בפרשה הקודמת, ויראו ויקחו איש מתהו. כל אחד מן הנשיאים קיבל בחזרה לאחר המבחן, הוא קיבל את הבחינה המיוחדת, ההנהגה המיוחדת, השבטיות המיוחדת אל השבט. הוא חייב לרבות את צמאונם. הגדולים, אני חוזר, הגדולים, על ידי שנפתח בגדולים, יכולים הפשוטים גם כן למצוא אחר כך השייך להם. לכן נקרא קרוע, שהיא החפירה יותר ארוכה. לחפור זה להתחיל על פני השטח. לכרות, גם בעברית המדוברת, לכרות זה עוד יותר עמוק. כשהגדול מתחיל, הוא מתחיל על פני השטח. ואז החפירה לא כל כך מתעמקת. אמנם, זכותו בכך שהוא ראשוני, שהוא חלוצי. אבל הוא לא יגיע לעומק, לא לעומק מיוחד, כי הוא צריך להתחיל בזה. כשיבואו האחרים, הם ימשיכו את המפעל שלו. הם ימשיכו ממקום שהוא הגיע. נמצא שמבחינה חלוצית, השרים הם הראשונים. מבחינת העומק, אומנם העומק היחסי, מדוע? כי הוא התחיל, נניח, האתר הזה חפר 2 מטר. בא אחריו, יהודי פשוט, לא יודע, הוא לא יודע לאתר איפה צריכים להתחיל לחפור, הוא לא יודע את כללי החפירה, הוא מצא שהוא קצת חפר, חפר 0.5 מטר. לעומת הראשון, הוא בוודאי חפר קצת, אבל מבחינת העומק,
הוא חפר הרבה יותר עמוק. עכשיו יש לנו את הטפח העשירי בבור הזה.
לכן נקרא קרוע מדידיה, שהיא החפירה יותר ארוכה. ויוכל להיות שהפשוטים חופרים ביותר עמוק. עכשיו יש פה דוגמה קלאסית, איך הוא לקח מן המשל שהוא המשיל ועשה מזה עומק רוחני. הפשוטים חופרים ביותר עמוק. עכשיו, אם אני לוקח את המשל ואני אומר, התחילו פה לחפור באר, בחפירת הבאר היו שותפים שניים, גדולים ופשוטים, שרים ונדיבים עממיים. רק מי שיש לו כלל בחיפושי מים, בקידוחי מים, ידע לאתר את המקום. והוא התחיל. אחר כך באו אחרים והמשיכו. אז למעשה הם המשיכו יותר עמוק. אז הוא אמר, מה המשמעות הרוחנית? פירוש שממשיכים הערה גם לעולמות התחתונים שאין הצדיקים יכולים לרד כל כך. הנדיבים העממיים האלה בכוח הפעולה החלוצית של הראשונים הלכו עמוק. אז כשאתה משפה מה המפעל של השר ומה המפעל של האיש העממי הזה, אתה אומר, האיש העממי הזה חפר קצת יותר, אבל עמוק יותר. מה המשמעות בנמשל? ישנם צדיקים שלא מסוגלים לרדת לעולם הזה, שאינם מסוגלים לתת הנחיות בעולמות התחתונים. הם שרים, הם חופרים, אבל הם לא קוראים, הם לא יכולים להגיע עד למחילות התחתונות. העממיים הללו, בעצם ההגדרה שלהם, הם יכולים לרדת עמוק. כי הם עממיים, כי הם עצמם נתונים בעולם תחתון. ולכן לא נזכר משה רבינו עליו השלום בשירה הזו. כי באמת, וכאן התחיל דור אחר, אשר לא נתמשכו אחר מדרגת משה רבינו עליו השלום. כאן הוא שילב את העובדה שמשה לא נזכר עם הפרק החדש שנפתח והוא תום 40 שנה. משה רבינו יכול היה לומר שירה במדרגה העליונה של שרים, אבל אנחנו מדברים עכשיו על נדיבים עממיים, אנחנו מדברים עכשיו על קריאה, אנחנו מדברים עכשיו על ירידה במדרגות. דור המדבר עמד בהנהגה מיוחדת. הדור שאנחנו עומדים בו זה הדור שמתכונן להיכנס לארץ, ויש פה חילופי הנהגה, והסמלים של חילוף ההנהגה שירת הים ושירת הבאר. שירת הים היא שירת הולכי המדבר, שירת הבאר היא שירת באי האב. לכן משה רבינו אז ישיר משה, ומשה הוא המקריא, ומשה הוא החזן, ומשה הוא הסוליסט, מה שלא נפרש שם במחלוקת התנאים, אבל משה הוא היסוד הדומיננטי בשירת הים. ופה אין משה. מדוע? כי יש הנהגה של נדידי עם. יש הנהגה שהיא הכנה לכניסה לארץ. באמת, וכאן התחיל דור אחר, אשר לא נתמשכו אחר הנהגת משה רבינו עליו השלום. לכן נאמר, יען לא האמנתם בי. וכאן הוא משלב גורם נוסף בפרשה, והיא בעיית חטאו של משה רבינו. וחלילה לומר כי היה זה עונש בלבד למשה רבינו. כל הסיפור הזה זה רק עונש. אנחנו מכירים כבר מה שיש במקום אחד, שהוא פחד לעסוק בחטא של משה רבינו. כי בתורה לכאורה כתוב, וכבר אמרו הראשונים, הרי סכין והרי שולחן ואין לנו פה לאכול ואנחנו לא יודעים איך לפרש את החטא של משה רבינו. אמר אחד, מה אני אפרש את זה? אני נמצא לעבוד חטא. ונמצא אדוננו משה מלא חטאים. כל אחד מהמפרשים רצה לומר, אז הוא אומר, זה לא חטא, אנחנו מבינים מה זה. אבל היה זה ראיה והוכחה שאינם המנהיגים של דור הנכנס לארץ ישראל. אנחנו לא מבינים מה קרה כאן, אנחנו רואים דבר אחד. יש פה חילופי משמרות. משה רבינו הוא לא ברמה הנמוכה הנורמלית, נורמליזציה. משה רבינו איננו יכול להיות נורמלי, כי זה מדבר, כי זה הנהגה מיוחדת במינה. מים בבאר של נדיבים עממיים, שאכן הם קוראים, הם קרובים לעולם העשייה, לארץ ישראל כפשוטה. משה רבינו עליו השלום כפי מדרגה גבוהה שלו, לא היה רואה שיהיה כל כך התפעלות בבני ישראל לומר שירה אתה. כי עניין לגבי משה מילתא זוטרתא. הוא העביר פה את אותו מאמר חז"ל. ואתה אמר השם אלוקיך שואל ממך, כאילו להירא, לא מה אמרו, תמך תהיה ירא שמיים. מה זה? זה מילתא זוטרתא. אם לגבי משה מילתא זוטרתא. יש פה פשוט בעיה בין המוחלט ליחסי. בדרגת משה רבינו עליו השלום יראת שמיים ממילתא זוטרתא. ובדרגת משה רבינו, מה הבאר הזאת? זוהי באר תחתונה. זוהי באר שהיא נמצאת בעומק הקרוב לעולם הזה. אז מה הספיילת? משה רבינו ירגיש. למה לא ישיר משה? כי ברמה שלו זה לא סיבה להתפעמות. שירה אומרים כשהשירה מציפה ועולה על גדותיה. אז ישיר משה ובני ישראל, כי היה זה גילוי, השפחה על הים, זה אלי, הוא עליו באצבע, הייתה סיבה להתפעמות הזאת. הדרגה הזאת היא דרגה במעבר לעולם הנורמלי, זה לא סיבה מספקת לומר עליה שירה. ועניין שירה זאת היה על זה, על מה ישראל התפעלו? שגם אחר החטא זכו להתקרב. ישראל הם בדרגה הנמוכה, בדרגה של נדיבי ים, של קריאה. והיה חשש שאין המשך. ואיך הוא שילב פה כל כך יפה את העובדה, אנחנו יכולים לשאר בעצמנו איזה הרגשה טובה היה לדור החדש הזה לאחר שקלו מתי מדבר, ועומד דור צעיר ומוכן להיכנס לארץ. ליווה אותם כל הזמן החשש, אכן הייתה שבועה שבניכם אשר אמרתם הם ייכנסו לארץ, אבל מי יימר כמה מכאן ועד גיחות, מי יימר שאכן באמת זה יהיה אולי מזה מכת רגעים אחרים. נשתלמה תקופת הסלקציה, גמרנו. עומד דור שאין בו שום אחד מיוצאי מצרים מגיל 20 פרט לקלב ויהושע, וכולם חדשים מתכוננים להיכנס לארץ. איפה הביטוי לשמחה הזאת? איפה הביטוי לרעננות הזאת? דור חדש, שירת הבאר. הפורט היפה פה ששירת הבאר היא שירת החיים של הדור החדש שמתכונן להיכנס לארץ. כשם ששירת הים הייתה שירה על החיים שניתנו להם כשהם ניתנו ממצרים הרוצים אחריהם, השתה ממוות לחיים, עושים שירה ממוות לחיים. אז הייתה השירה הנפלאה הזאת על ההצלה מיד מצרים. גם הם ניצלו. הם ניצלו מהעונש המדברי. הם ניצלו מהמדבר הגדול והנורא הזה, מי יאמר שיצאו משם חיים. הנה הם יוצאים, עומדים ערב כניסה לארץ, וזה עניין השירה. ועניין השירה הזאת היה על זה שגם אחר החטא של אבותיהם שנגזר עליהם שימותו במדבר, זכו להתקרב ונפתח להם עליהם. הייתה סתימה, סתימה ברוח הקודש. כל אותו 38 שנה לא התייחס הדיבור עם משה, לא הייתה מדרגה של גלויים, הכל היה סתום. והנה נפתח להם פי הבאר, יש איזו פתיחה נפלאה, שהוא רמז לתורה שבעל פה. וכאן נכנס מומנט חדש.
שהיסוד של משה הוא תורה שנכתב, זה הרי מוזכר. שהיסוד של הדור שאחרי משה, זה אלפי, משה קיבל תורה מסיני ומסרה, והמסירה הזאת היא יוצרת את היסוד של אלפי. מכאן יהושע, מכאן עתניאל בן קנז, כל היסודות מכאן אפילו משנה תורה, שיש לו יסוד של אלפי, כיוון שמשה עצמו שונה אותו. אבל משה זה בלוק, הוא מקבל ומעביר. בדרגה של משה זה תורה שנכתב. שירת הים היא שירת תורת הכתב. ולכן גם הכתיבה שלה מיוחדת במינה. זה היסוד של הריח על גבי לבינה. מדוע? מפני ששירת הים עניינה בכתב הזה. זה מה שדיברנו על השחורה ויש לבנה ואת כל החללים. הכתיבה היא חפת. מכיוון שהיא הכתיבה במנחה, היא הנתון, והוא נתון כצורתו. שירת הבאר היא שירת האלפה. היא שירת כי ארץ ישראל היא בחינת האלפה. מה ברוש אלפה? מה שאתה מתייגע. מה שאתה מתפלפל. כשם שהדבר בארץ ישראל כפשוטה, דיינו ארץ ישראל זו יותה הארץ שצריך לעבוד בה ולזה. גם התורה היא, יש תורה שאתה מקבל נתון ויש תורה שאתה מתפלפל איתה. תח להם הבאר לצעירים דור באי הארץ שהוא רמז לתורה שבעל פה. אלא כאן מצטרף לו מומנט נוסף. תורה שבעל פה אתה יממי. לא כל אחד זוכה לרוח הקודש של תורה שבכתב. אבל תורה שבעל פה כל הרוצה לבוא יבוא וילמד. מה אתה רק צריך להביא דבר אחד? את מדיבות הלב. אתה צריך לתת את מה שיש לך בלב. שהוא רמז לתורה שבעל פה על ידי הנדיבות. נדיבי עם. וכל אלה המדרגות היו למטה ממדרגת משה. עכשיו אנחנו מבינים למה לא נזכר משה בשירה הזאת? עכשיו אנחנו מבינים שהבאר אומנם ניתנה להם מתחילת 40, אבל הם לא היו מסוגלים לתפוס מה זה הבאר הזאת, כי לתפוס את הבאר אפשר רק על גבול הארץ, שזה המקום של הבאר. ואכן, מסורת חז"ל, שהבאר הזאת נכנסה לארץ, והיא נתונה בימה של טבריה. וכל העולה במעלה הרי צפת ורואה עיגולים עיגולים בתוך הכנרת ויודע שהם עדויות טכניות לעומקים שונים בים, יודע שהמושג הרוחני של עוד אבי כקברה בים, ואחת הנקודות הללו שקועה בערה של מרים. ומעשה בערי שלקח את אותך עם ויטל לשייט על הכנרת, ובאחד המקומות לקח כוסית קטנה מן המים ואמר לו, תשתה, פה זה בערה של מרים, עכשיו תבין יותר טוב קבלה. ויושב על פה, מן הבער הזאת, מי בערה של... אני מספר מה שכתוב בשבחי הרי, הפשט העמוק יותר אין עניינו לך, אבל היסוד הוא, ההכשרה שלך לקבל את האלפה. ארץ ישראל יש בבעירה של מרים. כאן זה נתון. אלה בכלל לא שייכים למשה רבינו. הדרגה של משה רבינו היא דרגה מדברית. היא דרגה של רוח הקודש של תורה, של כתב. ולכן אז ישיר ישראל. בחינת משה רבינו עליו השלום, אספקלריה מהירה. בחינת תורה שבכתב, וזה היה שירת הים הכנה לקבלת התורה, ועתה הייתה שירה זו הכנה לתורה שבעל פה, והוא הבאר שצריכים בני ישראל לעורר בכוח הפה, כמו שנאמר, עלי באר אינו לה, אינו, תענו, תדברו, להוציא בפה. צריכים פה לשתף את מה שאתה בעצמך יוצר. והיחס בין שירת הים לשירת הבאר הם בית בחינות, אמת ואמונה. דרגת משה אמת. משה אמת ותורתו אמת. ולכן
לכן דרגת יום היא אמת ודרגת לילה היא אמונה. וכשלמד משה רבינו תורה שבעל פה היה יום, וכשלמד תורה שבעל פה היה לילה. והם, משה היה 40 יום, איפה הוא ידע מתי יום ודילה? כשלמדו אותו תורה שבכתב, הוא ידע שהיה עכשיו יום. כשלמדו אותו תורה שבעל פה, ידע שעכשיו לילה. והם בית בחינות אמת ואמונה. ועכשיו פשט חדש. לכן כתיב יען לא האמנתם. אתם מסוגלים הייתם לתת לישראל את בחינת האמת. אבל מה עם בחינת האמונה? מה עם הבחינה הלילית? זרעים. זה אמונה. שמאמין בחי העולמים וזורע. ארץ ישראל זה מקום זרע, גפן, תאנה ורימון, ששם צריכים לזרוע באמונה. ששם צריכים לעבוד. ששם צריכים להשקיע. משה רבינו כולו אמת, מן מן השמיים, לחם מן השמיים ולא לחם מן הארץ. ארץ ישראל דרגתה לחם מן הארץ. לכן כתיב יען לא האמנתם, בפוס לא האמנתם, אתם לא מסוגלים לעשות שישראל ילכו בדרגת האמונה, מפני דרגתכם העליונה באמת. ארץ ישראל עיקר הנהגתם בבחינת האמונה. ומדרגת משה רבינו עליו השלום אמת, ולא היה יכול להוריד עצמו לבחינה אחרת. יען לא האמנתם לי. אז כמה מתוק וכמה זה יפה. מדוע הבעיה של חטאו של משה רבינו מצטלבת עם הבאר? כי הסמל של הבאר הוא סמלה של ארץ ישראל, הוא סמלה של הירידה לעומק של האמונה. לעומק מתקשר לעולם הזה. כשעומדים על פתחה של ארץ ישראל וצריכים לשיר את שירתה, כאן משה רבינו לא יכול להיות צודק. אז ישיר משה ובני ישראל את שירת המדבר, את שירת תורה שבכתב, את שורת הניסים הנפלאה. אבל הנורמלי זה למעלה או למטה ממדרגתו של משה. שירה זו הייתה הכנה לביאת הארץ, ושירת הים הכנה לתורה שבכתב, ושירה זו לתורה שבעל פה ולארץ ישראל. יש תורה שזוכים להמשיך מן השמיים, ויש שזוכים למצוא תורה הגנוזה למטה, וזה חפירת הבאר על ידי יגיעה ומלחמה. והנה פה איך הוא שילב דבר נוסף. יגיעה בפשוטה, מן יצאו מן האוהל ומצאו מונח להם מוכשר, כך לך, לא היה צריך להתייגע. באר מעצם המציאות שלה, צריך להפור, צריך להתייגע, צריך לך. אבל הרי רש"י ברמיזה שלו, ומה ראה לכתוב כאן, כתב רש"י שאכן הבאר התגלגלה איתם כל 40 שנה. אבל איפה היא? ציפה והעלתה את ניסיה במלחמת מלכי עבר הירדן. אז כשבאו, כשרש מספר שם בשם חז"ל את המדרש הזה, שהם נהרגו והבאר הזאת הציפה את כל הגביעות וכולי, אז ישיר ישראל אתם תפסו את הדבר הזה. אז איך הוא נתן לזה ביטוי נפלא? מלחמה. את ארץ ישראל אי אפשר לכבוש בלי מאבק. אי אפשר לכבוש בלי מאבקים. ולכן את תורת הארץ הזאת גם צריך להציג במאבקים, גם צריך להציג תוך כדי מלחמה, או מלחמה כפשוטה או כמלחמה כמדרשה. וזה חפירת הבאר על ידי יגיעה ומלחמה. למה באה שירת הבאר בסמוך מדרשי או פשטני למלחמה? מכיוון שאפשר להשיג את זה רק על ידי מלחמה, כי את הבאר אפשר להשיג על ידי מלחמה. אז ממילא גם את ההישגים של ארץ ישראל ושל תורה שבעל פה אפשר להשיג רק על ידי מלחמה. אם משה רבינו היה יכול לבטל עצמו להנהגה שהיה נצרך להם, היה יכול לבוא לארץ ישראל. משה רבינו עושה רישיון כניסה בבקשה. יש מדרשים מזעזים. איך הקדוש ברוך הוא אמר למשה קדימה? רוצה לארץ ישראל בבקשה, רק בפיקודו של יהושע. אמר משה, בשביל ארץ ישראל מוכן גם את זה. הקדוש ברוך הוא הולך. משה הופך להיות חייל, ויהושע מפקד, והוא נכנס לאוהל מועד. ומקבל דיבור. כשהוא יוצא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר לו משה ליהושע, נו, מה הוא אמר לך? אז יהושע אומר למשה, ובזמן שאתה היית מפקד, אני שאלתי אותך מה הוא אמר לך? אמר משה רבינו, מכינה אחת לא מהניסות, לא רוצה. מבהיל. הוא לא מוכן להגיד לו, הוא רוצה לתת. כמובן שההסבר הוא עמוק מאוד. זה הנהגה חדשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אתה רוצה להיכנס לארץ, אתה יכול. בתנאי שתקבל הנהגה חדשה. אמר לו, כמו שננסה, נקבל. מה פירוש יהושע לא אומר למשה? הוא אומר למשה, למוישה, זה בדרגה אחרת. אתה לא שייך לשמוע את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לי. בדיוק כשם שאני לא יכולתי לשמוע את מה שאתה קיבלת. זה הנוגע אחרת. הבעיה הייתה שמשה פיזית יכול להיכנס, אלא צריך הנהגה אחרת. ואם משה היה יכול לבטל עצמו, אלא אם היה מבטל את עצמו, אז אולי היה, הוא לא היה מוישה, אז הוא לא נכנס. משה רבינו אם היה מבטל את עצמו להנהגה שהיה נצרך להם, אם היית מסוגל להחליף אמת ואמונה, אם היית מסוגל להחליף שירת הים ושירת הבאר, היה יכול לבוא לארץ ישראל. אכן, זה היה העדות, אז ישיר ישראל, שמשה רבינו לא נדלק ולא אמר את שירת הבאר, זוהי הוכחה שאינו מוכן להנהגה. וכאן יש שימוש נוסף בכללים מדרישת התורה. והנה יש כלל הצריך לפרט. ויש פרט הצריך לכלל. פירוש, שאני מעביר את זה מן מידות שהתורה נדרשת בהן לכללים בהנהגת הציבור. שיש שהם ממשיכים כל הכלל אחריהם. וזה כלל, וזה הפרטים שהם ממשיכים כל הכלל אחריהם, דהיינו הם הכללים הצריכים לפרט, הפרט הזה הוא היחיד וכל הכלל הולך אחריהם. ויש צדיקים שזכות הציבור מסייתם, והוא פרט הצריך לכלל. וכזה מצינו שאמר משה רבינו על יהושע, שידע להלוך, ידע להלוך נגד רוחו של כל אחד. שירת הים יש בה שינוי בתורה הקדושה, שנכתבת בדרך אחר. ושירה זו אין בה שינוי בתורה, שהיא מדרגה שלמטה בחינת תורה שבעל פה. כן, יש בפרשה שלנו צומת של חילופי משמרות באישי הדור. חילופי משמרות בהנהגה, חילופי משמרות בין מדבר לבין ארץ נושבת, חילופי משמרות בדרגה רוחנית בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. משה ויהושע, שירת הבאר ושירת הים, הם הביטויים של המאבק הזה, וכאן נכנסת גם הפרשה הנפלאה של חטאו של משה, כאן, חטאו במרכאות כמובן, כאן נכנסת הפרשה המיוחדת במינה של המלחמה הרמוזה בעבר הירדן, שגם היא מצאה את ביטויה בשירת הבאר הזאת. וכאן אנחנו עומדים על ההבדל בין היסודות הכלליים לפרט. תורה שבכתב היא כלל, תורה שבעל פה היא יישום, היא פרט. וכשם שהדבר אמור בהיסטוריה, הוא הדבר אמור בהתפתחות של עם ישראל כולו, כך הוא אמור גם בהתפתחות של כל אחד ואחד. יש תקופות של תורה שבכתב, של כללים, של התפעמות גדולה, ויש אחת התקופות שאתה מתבקש את הדברים האלה ליישם בשטח. שאתה מתבקש להיכנס לארץ ישראל כפשוטה, לאמונה שמאמין בחי העולמים וזורר. מי שמבין טוב מה זה ישיבה, יודע שישיבה לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן בלבד. לא רק מן הבחינה הפשוטה שמי שיושב בישיבה הוא אוכל כמן, כי פשוטו היא. לחמון איתן, מימיו מצויים, הכל בסדר. אלא גם מבחינה רעיונית, מדברים בכלל, לצאת מן הישיבה, פירושו של דבר לארץ ישראל. פירושו של דבר, מאמין בחי העולמים. פירושו של דבר, ליישם את זה. להיכנס לפרטים, איך אותם כללים אתה מכניס במציאות. בחירות, הפשט הוא פרט, ארץ ישראל. זה אסור. למה אסור לנהל תעמולה בישיבה? הסוד האידיאולוגי. כי ישיבה זה תיר שבכתב. בעולם הרוחני זה הכלל. כשאתה נכנס לעולם הזה, איך אמר מישהו? אני סותם את החותם ומשלשל לקרתי. מכל המזרח. זה לא למעלה. גמר. אז הייתה הוראת שעה, שיש לפעמים שצריכים גם לעסוק בחיי שעה. הישיבה זה חיי עולם. ובשביל שיבוא יום שבו אתה תיתן לחיי השעה את המימד של חיי העולם, אתה צריך להתרחק מחיי השעה. מה דעה ואבי? הייתה הוראת שעה. מכאן דעה, מחפת, מיינת כמי. חיי עולם. אז ישיר משה ובני ישראל. נעזוב את שירת הבאר כשנגיע לנדיבי אח. עכשיו אנחנו עסוקים בחפירת שרים. ואותו יסוד קיים גם בביוגרפיה האישית של כל אחד ואחד. יש לו את הבחינה של שירת הים ויש לו את הבחינה של שירת הבאר. יש לו את הבחינה של משה בעצמו, את הבחינה של יהושע בעצמו. את הכתב ואת את הכלל ואת הפרט. את כל הכללים שאתה בונה, את האישיות שלך, ואיך אחר כך אתה אמור ליישם אותם. מי שיכול, מי שזוכה, מי שמרתק את עצמו לכתלים האלה, האישי וזה נצח. ובחירות, זה חולף. תעשו תרגיל. מי שלא הספיק לקרוא, בשעה שלא יום ולילה, את כל התעמולה, יקרא את זה היום. הרי זה מצחיק, גם לב. כן, מה כן? אף אחד אמר לך כן. מראה שרירים, מראה שרירים, ואנחנו מביאים מכתב אחד אני איש. 590 משוגעים הצביעו בשבילו וזה הכל. שגנר, מה עשית? הרבה לקח, מי שרואה את זה בפרספקטיבה. תדחת, לא יודעת את הרשימה הזאת. אין להם איזה פרספקטיבה. זה מתחיל להיות ליצוני. אז אתה מוכרח לחזור אל האמת. אתה מוכרח לחזור אל המוחלט. הדלת אמות של תורה זה המוחלט. אמת. ככל שהמוחלט פה יהיה עמוק יותר, אחר כך נזכה ליישם את זה יותר בחיי המעשה. אבל בשביל להרבות את סיכויי ההצלחה ליישום, אתה צריך כאן להסתגר. קשה, ודאי שקשה חם, מה אתה משמע, אין לי זוג ודאי. אנחנו לא יודעים, המתאים נשאו, הכל אמת, חסר, הכל הזדמתם. אז יש עוד 40 יום. 40 יום, וזה 40 יום משמעותיים. המרגלים יצאו לדרך בערב ראש חודש תמוז. ופושט, ויקו ארבע לילה הוא, והייתי שבו. אז הלכו 40 יום. אז רוצים לתקן, רוצים את ארץ ישראל, שלא על פי המרגלים. איך מתקנים את ארץ ישראל? איך מתקנים את הבחינה של אלפי עם התיר שבכתב? אם המרגלים היו בבחינה הזאת, אם היו הולכים בכוחו של משה, הייתה ארץ ישראל נראית אחרת. אפשר לשבת 40 יום, מראש חודש תמוז, עד תשבו, תשבו יום המשיח, אז גם יתחילו בין הזמן עם הגודל, הגודל שבגדי, אבל נורמלי, עם חד ושלום ל... אז מה יהיה? אז יש 40 יום שאפשר לשנות.